קצת מסעות לשפר ואני אראה לי מוכן. שעבר התרכזנו בעיקר בפסקה ב' מידות הראייה, אהבה, פסקה ב' זה עיקר ההתרכזות שבוע שעבר, שבעצם המהלך היה שבאלול ככה דיברנו בהתחלה באופן כללי על מושג המידות, ואז התחלנו באלול את, 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 את היסוד, את המהות של מידת אהבה, והחלנו את זה דרך פסקה א', או הפסקה א' הייתה כאילו נקודת הכניסה לפגישה עם מושג אהבה ברמה העיקרון, מה זה המושג, מה זה מידת אהבה. התחלנו מהמידות באופן כללי, באלול, ואז באלול עדיין התעסקנו בפסקה א', שזה בעצם כאילו אהבה לכל. הנושא הזה של אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אהבת הכל, הקריטריון הזה, המהות הזה, הקריאה הזאת לאהבת הכל, היא בעצם מספרת לנו את, את המושג אהבה. ברגע שאתה תופס את מושג אהבה, ככל שאתה יותר תופס את המושג של אהבה, אז ממילא אהבה היא לכל, ואהבה היא לא כאילו לחבר'ה שלי, לקליקה שלי, למשפחה שלי, למעגל הקרוב שלי. כמובן שאהבה שבפועל, אהבה הגלויה, לא אהבה שבלב, אלא אהבה שבפועל, אז היא כמובן לפי מעגלי קרבה. אבל מצד האהבה במהות הפנימית שלה, ככל שאדם יותר חי את, את האלוקי, חי את האחד, חי את המהות העצמית הפנימית, כאילו יותר מלא באהבה עמוקה לעצמיות שלו, יותר כאילו יש לו יחס לעצמיות הפנימית, כך מתגברת אהבת הכל. הוא מזהה את עצמו בכל. היסוד של אהבה זה היכולת של האדם לזהות את, את החיות, את החיות הפנימית, את העצמות הפנימית שלו בכל. זה היה היסוד של אהבה, ולכן זה נכנס דרך פסקה א', ופסקה א' היא לא סתם פסקה א'. אז זה היה באלול, ושבוע שעבר בעצם התחלנו, מה שנקרא זמן חורף, עם פסקה ב', שבעצם, בוא נחזור על, עיקרי הדברים של פסקה ב', ועיקרי הדברים של פסקה ב', בעצם חידדנו לעצמנו את ההבחנה בין אהבות המעשיות לבין אהבה שבפועל. זה כאילו הנושא של פסקה ב'. הבחנה יסודית במושג אהבה. כשאתה מדבר על אהבה, אז תזהה שיש שתי בחינות, שתי סוגים, שתי מדרגות, שתי בחינות, שתי מדרגות במושג אהבה. אהבה שאהבות מעשיות ואהבה שבפועל, שזה בעצם אהבת השם, היא אהבה שבפועל, ואילו כל שאר האהבות, כל שאר האהבות שהן לא אהבת השם, זה אהבות מעשיות. בעצם כאילו אנחנו ניסינו כאילו לדייק ולהבחין בעצם בין שתי האהבות האלה. יש לאדם, בואו נתרגם את זה לעצמנו, מה זה אהבת השם שהיא אהבה שבפועל, לעומת כל שאר אהבות שהן אהבות מעשיות. אז אנחנו בעצם מזהים בתוכנו, מזהים בחיים שלנו. כאילו מה המהלך? תזהה בחיים שלך. שתי התייחסויות לחיים. יש את היחס לחיים, לעצם החיים, אתה מזוהה עם עצם החיים, ויש את מצד עצמו, כאילו עצם ההזדהות עם החיים, ויש את ההזדהות עם החיים מצד הפוטנציאל שבנמצא בתוכם. אתן דוגמה. אתה אוהב את הילדים שלך. אז יש, כאילו, כשאתה אוהב את הילדים שלך, אתה תמיד אתה מזהה באהבת הילדים שלך שתי תנועות הפוכות. מצד אחד, לא הפוכות במובן הסותר, אלא במובן המשלים, אבל שתי תנועות שאתה אוהב את הילדים שלך. מצד אחד, אתה אוהב את הילדים שלך. זהו, כאילו, הילדים שלך הם מתוקים, הם אוהב, אתה אוהב אותם, איך אתה אוהב אותם? ככה, כמו שהם, כאילו, המתיקות של הרגע, האהבה של הרגע, הוא ככה, מי שהוא, הילד הזה, הילד הזה, כמו שהוא, מי שהוא, בדיוק, בגודל הזה, עם היתרונות והחסרונות, החולשות והיתרונות, ככה, כמו שהוא, אתה אוהב את הבן שלך, זהו. זה אהבה שבפועל, מצד עצם החיים המתגלים בו, עצם הווייתו, עצם אתיותו, עצם תכונה, עצם מהותו, עצם עצמיותו, יש לך יחס לעצם מציאותו, ומצד היחס לעצם מציאותו של הבן שלך, אתה אוהב אותו. זה אהבה אחת. מצד שני, יש עוד סוג של אהבה, שהיא אהבה מעשית. מה הכוונה אהבה מעשית? אתה אוהב את הבן שלך, באותה תנועה שהיא כל הזמן מנסה כאילו מצד הפוטנציאל הטמון בתוכו. כאילו אהבה שהיא כאילו רואה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הגדלות ואת ה, את האישיות הפוטנציאלית שבו, ואתה שואף כאילו להופיע אותו ולגדל אותו ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל וכאילו לראות אותו גדל. אתה אוהב אותו כאילו מצד מה שהוא הולך וגדל. אז זה פשוט שתי, כל בן אדם מזהה כלפי הבן שלו, שתי עמדות. העמדה מצד הרגע, כאילו מצד ה, כאילו מצד ה, כאילו כמו תמונת סטילס כזה, כאילו שאתה מצלם את הרגע, וכאילו איזה יופי התמונה של הרגע, ויש את התמונה של הוידאו, של התמונה של התהליך, של התנועה, וכל אחד יש לו את היתרון שלה. יש משהו בתמונת סטילס כזה, תמונה של רגע, מצלמה, שמצלמת תמונה בודדת, שמקפיאה את הרגע, שיש יופי ברגע, לא מצד מה שזה איזשהו חלק מאיזושהי תנועה הולכת ומתפתחת, ויש משהו בחיים, שהערך של החיים זה מצד התנועה המתפתחת. כשם שאתה מזהה את זה על הבן שלך, פה דווקא יותר קל לי להתחיל מהבן שלך, עכשיו תבוא להסתכל על החיים שלך. כשאתה מסתכל על החיים שלך, יש לך שתי הסתכליות על החיים שלך. יש צד שאתה מזוהה עם החיים שלך, עצם החיים שבך. כאילו לא מצד החלומות, יש את הצד של החלומות, בוא נתחיל מהצד השני. יש את הצד שאתה מזוהה עם החלומות שלך והשאיפות שלך, כאילו מי אני? אני זה החלומות שלי, והשאיפות שלי, והרצונות הגדולים שלי, ומה שאני עסוק כל הזמן, כל הזמן העיסוק לי, כל הזמן אני עסוק ב... ללכת ולהיות, כאילו להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, ואני הולך, ואני לומד, ואני גדל, ואני מתאמן, ואני חולה, ואני שואף, ואני מתפתח, ואני משקיע, ואני מתאמץ, כל הזמן אני באיזושהי תנועה של התאבות, ואני מזוהה עם החיים שלי מצד מה שהם כל הזמן בתנועת התאבות, שהם משאיפה, להתגדל ולהיות, אני מזהה את החיים, תנועת החיים הזאת, ואני מזוהה איתה, אני מזוהה עם החיים שלי, מצד מה שהחיים הם כל הזמן תנועה אל החלום, אל החלום הגדול, אל ה... אבל יש גם צד נוסף שאני מזהה בחיים שלי, שזה כאילו ההזדהות עם עצם החיים, ההזדהות עם עצם החיים שבי, בהווה, מצד הרגע הנתון, כאילו ההזדהות עם עצם החיים, זה פשוט, כן? הרב קוק נותן, מבחין בין מדרגת השבת למדרגת יום חול בהקשר הזה. מדרגת השבת, כאילו זה בפסקה שם של, על הגמרא של שבת עם מליזוק ורפואה קרובה לבוא, שבשבת אסור להתפלל על החולה. כן, אומרים, שבת עם מליזוק, מליזוק, כלומר, שבת עם מליזוק, כלומר, אסור לזוק בשבת, שבת עם מליזוק ורפואה קרובה לבוא, זה מה שמותר להתפלל, אבל אסור בעצם להתפלל על החולה. כמו שאומרים, כאילו, משבח לחולה, הכוונה היא שאסור להתפלל על החולה בשבת, ולכן אומרים בשבת רק את המילים, שבת עם מליזוק, מליזוק, כלומר, אסור לזוק בשבת, ורפואה קרובה לבוא. אבל אסור בעצם להתפלל על החולה. אסור לבוא לעמוד, להגיד תהילים על החולה בשבת, וזה אסור לעשות בשבת. ככה נפסק גם להלכה. אז הרב קוק בעיני השם מסביר בעצם מה קורה בשבת. זה לא סתם קורה, בשבת אסור לצעוק. אלא הרב קוק מסביר משהו מדהים. הוא אומר, בשבת אתה לא רוצה להתפלל על החולה. אין לך עניין להתפלל על החולה. שיום חול, תמיד אתה מזהה את המציאות בתור מחלה, ביחס לאיזושהי שלמות פוטנציאלית עתידית שאתה שואף אליה. זה המהות של יום חול. זה העניין של יום חול, שברא אלוקים לעשות. ששת ימי המעשה. מה זה המעשה? המעשה זה אותה פגישה עם החיים, מצד מה שהם כל הזמן עסוקים בלהוציא אותנו מהמחלה אל הבריאות, מהחיסרון אל השלמות. אז יש תנועה כזאת בחיים שהיא כל הזמן תנועת השתלמות. יש תנועת השתלמות בחיים. אבל מדרגת שבת, זה פגישה עם החיים מצד השלמות שבפועל, לא האיש תלמות, תנועת האיש תלמות של החיים, אלא מצד תנועת השלמות, ומצד מדרגת שבת, כותב הרב דבר אדיר, שהערת השבת היא מגיעה לאיזושהי הערה כזאת שבה אתה אוהב את החיים, אתה מזדהה עם החיים כפי שהם, מה שהם, המציאות כפי שהיא, החולה עם המחלה שלו. הכי טוב, מה הכי טוב לחולה? להיות חולה. כל התנועה של יום ששת ימי המעשה, זו תנועה שחותרת להבראת החולה. בסדר, זו פגישה אחרת עם החיים. הכוח של החיים ללכת ולהתגבר על החולשות. זה צד אחד. אבל יש צד יותר עליון, שהוא דווקא קדושת השבת. מה הצד היותר עליון? הצד של השלמות של החיים מצד עצמה. ומצד זה, אין בכלל פגישה עם איזשהו חיסרון במציאות. אין חיסרון. הכל שלם, הכל מוגמר, הכל שלם. תנועת האי-שתלמות ותנועת השלמות, יום חול ושבת. ובהקשר, בטרמינולוגיה של פסקה ב', זה בעצם אהבות, אהבה שבפועל, ואהבות מעשיות. שמצד אהבת השם, אהבת השם זה כאילו אותה פגישה עם עצם החיים, מדרגת השבת, שהיא אהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגב, ואילו כל שאר הדברים זה אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה, לגרום להם עילוי. והחלוקה המדורגת שדיברנו עליה שבוע שעבר, שזה החלוקה המדורגת של אהבת המעשים, אחר כך אהבת כל האדם, ואחרי אהבת ישראל, וניסינו להסביר בעצם את הסולם המדורג הזה, למה זה מתחיל כאילו מהצד של אהבת כל המעשים, שכאילו לכאורה זה יותר מדרגה גבוהה, לאהוב את כל המעשים, ואחרי זה אהבת ישראל, ואחרי זה אהבת כל האדם. ואחרי זה אהבת ישראל, אמרנו לכאורה זה צריך לצד הפוך, וניסינו להסביר בעצם שיש פה איזושהי תנועה מלמטה למעלה, שהיא כאילו התנועה הטבעית של האדם, שלאט לאט הוא יוצר את ההפשטה ואת ההכללה, שיש פה איזושהי תנועה של הכללה, של לתפוס כבר את ההכללה, זה כבר מדרגה יותר גבוהה, מתחיל מאהבת כל הברואים, אחרי זה אהבת האדם, לזהות שהאדם הוא כבר איזשהו תמצית, האדם לא בתור עוד נברא, כאילו יותר מהחבר'ה שלי, אלא זה כבר תמצית ההוויה, האדם הוא כבר כאילו נזר הבריאה, וישראל זה כבר לב באומות, זה כבר כאילו הכללה והפשטה יותר גבוהה, ולכן יש פה איזשהו סולם מדורג מלמטה למעלה, והרחבנו לגבי המשמעות המוסרית שבעצם צובחת מזה, וכל זה זה פסקה ב', אוקיי? עד כאן פסקה ב'. עכשיו בעצם היום אנחנו רוצים כאילו יותר להיכנס לתוך פסקה ג', שכבר הזכרנו אותה קצת בדיבורנו על פסקה ב', כי בפסקה ג', כאילו הפסקה כאילו היא מאוד מבליטה, כאילו בכותרת של פסקה ג', נמצאת המשפט האדיר הזה. אי אפשר שלא לאהוב את השם. זה כאילו משפט הכותרת של פסקה ג', אי אפשר שלא לאהוב את השם. אבל רוב פסקה ג' עסוקה בעצם בשלושת האהבות שהן תוצר ונגזרת של אהבת השם. אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי. מה הצמח המעשי? לאהוב, לפעול, בפועל ובמעשה, את כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם, עכשיו נחזור למשפט הזה, ואז שלושת האהבות. מה עם שלושת האהבות המפורטות? על פי סדר יורד, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. אחר כך, אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, ובסוף, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. אז שלושת האהבות מנוסחות על דרך האי אפשר, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, אי אפשר שלא לאהוב את היושר והצדק, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, הכל אי אפשר, וכל שלושת האי אפשר האלה הם בעצם נגזרת של האי אפשר הראשון, הגדול. אי אפשר שלא לאהוב את השם, המשפט הפותח. בסדר? אז אני מסכם. המבנה של פסקה ג' הוא מאוד פשוט. יש פה איזושהי כותרת כללית, אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא לאהוב את השם, אז זה מביא לשלושה אי אפשרים. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, את היושר ואת הצדק, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. בעצם שלושת האהבות האלה, התורה והמצוות, היושר והצדק, ולהתמלא אהבה לכל בריאה, הם בעצם, כמו שאנחנו כותבים מפורש, זה כאילו הצמח מעשי. זה כאילו הצמח המעשי. אי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת, צמח מעשי. מה זה צמח מעשי? זה אהבות מעשיות. וראינו את הביטוי אהבות מעשיות בפסקה ב'. או בפסקה ב' כבר חילקנו בין אהבות מעשיות לאהבה שבפועל. פסקה ג' אומרת לנו מפורש, שאי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי. מה הצמח המעשי? הצמח המעשי הוא לאהוב את כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. כלומר, שלושת האהבות הבאות, התורה, מצוות, היושר והצדק, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, זה בעצם שלושת הדברים שהם תומכי השגת אור השם. כלומר, האפשרות שלי לייצר השגה של השם היא דרך שלושת האהבות האלה. אוקיי? זה המבנה. עכשיו בוא נדבר על התוכן. אבל זה המבנה של פסקה ג'. בסדר? זה מובן, המבנה לא מסובך. אני מסתכל עליי ככה, זה מובן, בסדר? זה כאילו, זה לא מסובך. בסדר? זה כאילו, המבנה מאוד פשוט. הכותרת, שאי אפשר שלא להתמלא, שאי אפשר שלא לאהוב את השם, אבל אי אפשר שלא לאהוב את השם, זה כמו שראינו בסוף פסקה ב', זה אהבה שבפועל, אינה גוררת בעצמותה, הדגשנו את זה כבר שבוע שעבר, אינה גוררת בעצמותה שום דבר, לכאורה סותר ממש את פסקה ג' שבתחילת פסקה ג' כתוב שזה מצמיח צמח מעשי, והרגע אמרנו שבעצמותה לא גוררת שום דבר, אז כמו שאמרנו, בעצמותה היא לא גוררת שום דבר, זו אהבה שבפועל, אינה גוררת בעצמותה שום דבר, אבל מתוך המפגש איתה נוצר רצון להגביר את המפגש איתה, השגה, זה מה שכתוב בשורה השנייה של פסקה ג', כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. אז מתוך המפגש איתה, מתגבר הרצון להשיג אותה, להגביר את היחס אליה. אז זאת אהבה שבפועל. היא לא גוררת בעצמותה שום דבר, אבל בעצמותה היא לא גוררת. אבל שלא בעצמותה היא כן גוררת, לא מצד עצמה, מצד עצמה היא לא גוררת. אבל מצד הרצון להגביר את ההשגה, כן נגררות שלוש אהבות בסדר יורד, ובואו ננסה כאילו לדבר על הכותרת, אחרי המבנה הכללי של הפסקה ג', בואו נדבר שנייה על הכותרת, ומה בעצם שלושת האהבות האלה, מה בעצם המהות הפנימית של שלושת האהבות האלה, כי זה בעצם דוגמאות, אבל מה העיקרון של כל אחד משלושת האהבות האלה, בסדר? המבנה פשוט, בסדר? אוקיי, אז בואו נתחיל. אז מה זה אי אפשר שלא לאהוב את השם? אז כבר הקשינו את הקושיה הפשוטה, כאילו רגע, מה אפשר שלא לאהוב את השם? כמה מהחברים הכי טובים שלי מאוד לא אוהבים את השם, ומסתדרים מצוין בחיים בלי לאהוב את השם. בסדר? אז מה זה אי אפשר שלא לאהוב את השם? זה מין איזו אמירה בשפה היום מודרנית, אמירה מאוד בעלותית, מה אתה לוקח בעלות על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על האמונות שלי, בוא גם תגיד לי מה אני מאמין, ואת מי אני אוהב, ואת מי אני לא אוהב, והשתלטנות קווניקית אופיינית. בסדר? אוקיי? אז עד כאן הקושיה. מה הכוונה אי אפשר שלא לאהוב את השם? אז אנחנו מתרגמים לעצמנו בצורה מאוד פשוטה, אנחנו מבינים מה הכוונה אי אפשר שלא לאהוב את השם? אדם לא יכול שלא להזדהות עם החיים שבו. זה כל מה שכתוב כאן. עכשיו, זה לא דבר קטן, המשפט הזה, אבל זה בעצם מה שכתוב כאן. בן אדם לא יכול שלא להזדהות עם עצם החיים שלו. מה הכוונה? אדם יכול לבוא מאוד בביקורת לעצמו. אדם יכול מאוד כאילו להיות בכעס על עצמו, במה שקוראים בביקורת עצמית. כאילו באיזשהו קפידה על עצמו, באיזשהו הסתכלות רעה על עצמו, באיזשהו עין רעה, באיזשהו תביעת תיקון כלפי עצמו, מאוד אדם יכול להיות כאילו באיזשהו איסורי מצפון על עצמו, והרגשה לא טובה עם עצמו וזה, ודאי. אבל כל ההרגשה לא טובה עם עצמו, מתוך מה היא נובעת, מתוך זה שהוא מזוהה עם עצמו, לכן הוא כאילו דואג לעצמו, כל ההרגשה הלא טובה, כל מה שאדם כועס על עצמו, וממורמר על עצמו, ומתוסכל מעצמו, זה כל ההרגשות האלה, הם נובעים מתוך איזשהו יחס, שייכות, כלומר יש לו עניין בעצמו, יש לו עניין בחיים שלו, אדם לא יכול שלא יהיה לו עניין בחייו, הוא לא יכול, אדם לא יכול שלא להיות מזוהה עם עצם החיים שבו, החיים מזוהים עם החיים, אדם מזוהה עם עצמו, זה כאילו לא בחירי, זאת נקודה לא בחירית, עליה המשנה אומרת את המשפט המפורסם, על כורחך אתה חי. מה הכוונה על כורחך אתה חי? על כורחך, בקטע הלא בחירי של המילה, אתה חי, כלומר אתה מזוהה עם עצם הקיום. עצם הקיום, עצם ההיות, עצם החיות, עצם החיים, עצם הניצוץ האלוקי המחיה אותך, עצם הנשמה האלוקית שבקרבך, עצם הניצוץ החלק אלוק ממעל, השרוי בך, המהווה אותך והופך אותך להיות יצור חי, הופך אותך להיות עצם מי שאתה. בסדר? עצם השם שלך, עצם החיות האלוקית המפעמת בך. אתה מזוהה איתה, אתה אוהב את השם. אי אפשר שלא לאהוב את השם. אי אפשר שלא להזדהות עם עצם החיות האלוקית שהיא מהווה אותך ומהווה את עצם אישיותך, עצם היותך, עצם קיומך. אדם מזוהה, החיים מזוהים עם עצמם, החיים שואפים לחיות. שאיפת החיים לחיות היא עומדת ביסוד החיים. היא עומדת ביסוד החיים. וזה דבר שהוא לא ניתן בלעדיו. אי אפשר כאילו להתכחש. אתה מסביר?
כן.
כן.
לפי ההמשך של אי אפשר להמשיכים מתוך זה, אז לאו דווקא נראה שזה כאילו אהבת עצמי. אחרי זה התורה המצוות, אחרי זה הצדק והיושב. כאילו לא נראה שמדבר ממש על עצמי, כאילו לא את השם.
למה? מה זה התורה המצוות? למה? מה זה התורה המצוות? מה זה התורה המצוות? תורה מצוות, זה בדיוק. מה זה תורה מצוות? כשאתה אומר תורה מצוות, מה זה תורה מצוות? מה זה תורה מצוות? מצוות זה המעשים האלה והאלה, והתורה זה הספרים שנמצאים בספרייה בצד שמאל למעלה, כאילו, מה זה התורה במצוות? התורה במצוות זה האפשרות של האדם לפגוש איזשהו חיים, מדרגת חיים, שבאופן אבסולוטי, היא תמיד תהיה למעלה. ברור? ברור שזה התורה המצוות. מצוות הם קודש. התורה היא קדושה. מה הכוונה קודש? כאילו, האדם פוגש, אחרי, מתוך ההזדהות של האדם עם החיים, הוא מזהה שהוא פוגש את החיים בשלוש מדרגות. מדרגה אחת של חיים שהוא פוגש, זה הפגישה עם החיים שהם באופן קטגורי, למעלה ממנו, ותמיד יישארו למעלה ממנו. החיבור של האדם עם החיים, ההזדהות של האדם עם עצם החיים, יוצרת אצלו הזדהות עם, עם איזשהו, כאילו, הוא פוגש שיש חיים שהם יותר גדולים ממנו. הערצת, איזושהי שלמות, איזושהי עליוניות, שהוא לא יגיע אליה, והוא לעולם לא יגיע אליה, והוא, כאילו, הקישור שלו אליה, זה מצד ההשתייכות, הנגיעה, האחיזה, תן חלקנו בתורתך. כאילו, אף אחד לא ילמד וידע את כל התורה. התורה היא רחבה מן ים, ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים, התורה היא אצל השם, התורה היא עליונה, וגם המצוות, כאילו, אדם לא יכול, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אדם לא יכול לקיים את כל המצוות בצורה שלמה ומדויקת. סתם, אם הוא כהן, הוא לא לוי, אם הוא לוי זכר, הוא לא ישראל נקבה, אם הוא חי בדור הזה, אז הוא לא חי בדור ההוא. כאילו, אדם לא יכול לקיים את כל המצוות. סתם, קטגורית, הוא לא יכול לקיים את כל המצוות. ואדם לא יכול לקיים את המצוות מצד החולשה האנושית שלו. אז מה זה כן המצוות? המצוות זה היכולת של אדם להיות שייך, להתחבר למשהו שהוא לא יכול להקיף אותו ולסגור עליו. ולהיות, להשתייך, כאילו, לסגור עליו, אלא תמיד השייכות היא לאיזשהו משהו שהוא כאילו יכול להיות חלק ממנו, כאילו, כאילו להיות חלק, להשתייך, לגעת, לתפוס באיזה קצה תחתון של משהו גדול. אז מתוך הפגישה של האדם עם החיים, אי אפשר שלא לאהוב את השם, האדם מזוהה עם החיים, מתוך זה עכשיו יוולדו שלוש רמות של פגישה עם החיים. פגישה ראשונה עם החיים, החיים שמעליי. החיים העליונים, החיים הגבוהים, החיים המוחלטים. יש מציאות חיים שלמה, גדולה, עליונה, שהיא הרבה למעלה ממני, והקוד כינוי שלה זה התורה והמצוות. אתה כאילו, אני חוזר לשאלה שלך, אתה אומר כאילו, אני אגיד את זה בצורה קצת במילים שלי, בסדר? אני אגיד במילים שלי. במילים שלי אתה שואל עליי ככה. הסברת את המושג אי אפשר לאהוב את השם בשפה לא דוסית, אבל המשך הפסקה היא דוסית. סליחה, בסדר? אני אומר את זה במילים בוטות. אז התשובה, לא, גם את המשך הפסקה אני מסביר באופן לא דוסי. בסדר? כאילו, זה היה כאילו התשובה, כאילו, תהיה מוכן, גם את ההמשך אני מסביר באופן לא דוסי. כלומר, כאילו, גם את התורה והמצוות, היושר והצדק, ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, אני מסביר את זה לא בטרמינולוגיה דוסי. בסדר? תופתע, כן? כאילו, לא, אני לא מסביר את זה, כאילו, אני מדבר על התורה והמצוות, אבל כשאני מדבר על התורה והמצוות, אני ודאי מדבר על התורה, ללמוד תורה, לקיים את המצוות. אבל אני שואל, מה המוטיבציה שלי בלימוד תורה? מה קורה לי כשאני לומד תורה? כשאני לומד תורה, מה קורה לי? אני כאילו, יש לי איזו אחיזה במה? בשמיים. אני פוגש פה משהו שהוא יותר גדול ממני במהות. תמיד הוא יותר גדול ממני. ואז מה אני מרוויח? אני מרוויח את השייכות אל הגודל המוחלט, אל הגודל העליון. וזאת איזושהי נגיעה בחיים מסוג א', זאת הנגיעה הכי עליונה. קוראים לזה בשפה קבלית, האור המקיף. כאילו יש איזשהו אור שהוא יותר, שהוא מקיף אותי, שהוא לא האור הפנימי שכאילו חודר אליי, אלא האור שהוא מקיף את הווייתי, הוא יותר עליון ממני, ואני כאילו שייך אליו, וההשתייכות הזאת נותנת ערך גדול מאוד לחיים. יש הרבה דברים בחיים שאנחנו מקבלים מהם, אנחנו מתקשרים אליהם, משתייכים אליהם, לא בגלל שיום אחד אנחנו כאילו נסגור עליהם, ואני אהיה הרמטכ"ל, אלא אני חייל בצבא הגנה לישראל, לא כי אני חייל בצבא הגנה לישראל בדרכי להיות הרמטכ"ל. לא, אני לא בדרכי להיות הרמטכ"ל. אז למה אתה חייל בצבא הגנה לישראל? זכיתי להיות חלק מדבר אדיר שקוראים לו צבא הגנה לישראל. ומה זה, ומה אתה, ומה העניין שלך בזה? הפירוש, אני חלק מדבר אדיר, מדבר עליון, אני חלק מהגאולה, אני חלק, יש לי חלק בתורה, אני אוחז במצוות. אוקיי, יש לי איזושהי שייכות למציאות חיים שהיא תמיד תהיה עליונה ממני, ובכל זאת, אני שייך אליה. זה באמת, זה הדבר הכי גדול. זה כאילו הדבר הכי עליון, הכי קדוש, התורה והמצוות. אהבת התורה והמצוות, ממה היא נובעת? היא נובעת מתוך השייכות של האדם אל החיים. והשייכות של האדם אל החיים, בשלב הכי עליון שלה, אם נתחיל מלמעלה, מה היא מעוררת אצלו? היא מעוררת אצלו פגישה עם איזושהי מציאות חיים עליונים, חיים המוחלטים, החיים השלמים, שלעולם הוא לא יוכל לחיות אותם, שהוא יהיה כזה, אבל זה לא מונע ממנו שייכות, או יחס לדבר הזה, יש לו שייכות לדבר הזה, יש לו יחס לדבר הזה. וזה המדרגה הכי עליונה, היא נקראת אהבת התורה והמצוות. ואהבת התורה והמצוות זה פועל יוצא של ההזדהות של האדם עם החיים, אהבת השם, ההזדהות של האדם עם החיים האלוקיים המפעמים בתוכו. אדם מזוהה עם החיים שלו, עם הקיום שלו. זו המדרגה העליונה ביותר. מדרגה שנייה, אומר הרב, זה היושר והצדק. מה זה היושר והצדק? יושר והצדק זה כבר מדרגת חיים יותר נמוכה, שהיא כאילו מציאות החיים שלנו. זה מציאות החיים שאנחנו כאילו יכולים, אותה מציאות חיים שאנחנו יכולים להתקדם בתוכה. כאילו, לא משהו שאני לא יכול להתקדם בו, אלא כל ענייני להיות איזשהו בורג בתוך משהו שהוא תמיד יותר גדול ממני. פה זה כבר משהו, היושר והצדק, זה אותה תנועה שלאט לאט החיים הולכים ומגלים את איכותם, את שלמותם, את התעלותם. היושר והצדק זו תנועת ההתפתחות האנושית. מהי תנועת ההתפתחות האנושית? היכולת להגביר את השייכות, את ההתגלות של החיים בתוכי, את ההתגלות החיים שלפנינו. לעשות את העולם עולם יותר טוב. זה היושר והצדק. העולם יהיה יותר יפה, יותר טוב. ההתגלות האלוקית תופיע בעולם. זה נקרא היושר והצדק. ככל שהיושר והצדק מתגברים בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יותר שוכן בעולם. אוקיי? זאת כבר מדרגה יותר נמוכה. כי פה כבר מדובר על אותה מדרגת חיים שהיא כן יכולה ללכת ולהתגלות בתוך העולם. היא כבר מופיעה בתוך העולם, והעולם הולך ומתקדם בהופעתה. לא משהו שהוא למעלה מהעולם ויש לי איזשהו אחיזה בו, התורה והמצוות, אלא משהו נמצא, מופיע בתוך העולם, ואני הולך ומקדם אותו בתוך העולם. לצורך העניין, זה כבר התנועה של התפתחות החיים שלי. הנה, החיים שלי הולכים ומתפתחים. אני מזוהה עם החיים מצד מה שהנה אני לאט לאט מתקדם. אני לא איפה שהייתי אתמול, הנה אני ממש מזהה התקדמות. כלומר, זה התנועה שבה החיים שלי בפועל מתקדמים. לא רק מה שיש לי איזשהו שייכות למשהו שהוא גדול ממני, תמיד יהיה גדול ממני, אלא יש לי שייכות לאיזשהו אפשרות ללכת ולהגביר את החיים עצמם. זה כבר מדרגה שנייה, יותר נמוכה, קוראים לזה היושר והצדק. המדרגה השלישית, זה אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שאני שפע אור השם בכל ומהיר. זה הכוונה היא, החיים שבפועל. כלומר, אני מזוהה, זה כבר המדרגה יותר נמוכה. לא החיים שכאילו למעלה, לא החיים שהולכים ומופיעים בפועל, כאילו ההתקדמות שאני רואה מול העיניים, אלא מה שקיים. כלומר, אותה מדרגת חיים כרגע, שאנחנו כאילו מלאים ממנה, ואוהבים אותה וכו'. אנחנו כבר אמרנו קודם שיש צד שדווקא המדרגה הכי תחתונה היא גם המדרגה הכי עליונה. כי זה כאילו פגישה כאילו עם עצם החיים שנמצאים בפועל, זה כבר מדרגת שבת קצת כזאת. שאני לא עסוק באיזושהי תנועה, לא תנועה של שייכות למשהו עליון, לא תנועה כאילו של לקדם את העולם והחיים, לא רק ההשתייכות של העולם והחיים למשהו עליון, לא רק התקדמות של העולם והחיים, אלא ההווה. כמו שהרב כותב פה בגימל, בגימל הכוונה היא בסוף פסקה גימל, החלק השלישי, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל ומהיר. כלומר, כרגע כל דבר, לא מצד השייכות שלו למה שהיה מעליו, לא מצד האפשרות שלו ללכת ולגדול, אלא כרגע בהווה, ברגע הנתון. כרגע מה שמחיה אותו זה אור השם, שפע אור השם בכל ומהיר. זה ניסוח של ההווה, שימו לב לניסוחים של הרב. בניסוח הראשון של התורה ומצוות, הרב כותב, אי אפשר שלא לאהוב את התורה ומצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. קשורות בטוב השם. יש את טוב השם, זה מושג עליון. והתורה ומצוות יש להם קשר. זה קשר לטוב השם, אוקיי? זה קשר שלי למציאות שהיא תמיד למעלה ממני. אחרי זה במדרגה השנייה, אי אפשר שלא להיות היושב את הצדק, את הסדר הטוב והמעולה, המסבב טוב לכל. זה כבר מדרגה שנייה, שזה מסבב טוב לכל, שלאט לאט זה מסבב, זה גורם למציאות להיות יותר טובה. אוקיי, החיים הולכים ומתגברים, הולכים ונהיים יותר טובים. המדרגה השלישית זה המדרגת החיים בפועל. אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל ומהיר. כרגע, כרגע, המציאות עכשיו, הקטנה שלפנינו, החלקית והמוגבלת שלפנינו, בסוף, החיות שלה, זה אור השם שהוא ממלא את הכל, ויש לי איזשהו הזדהות איתו, ויחס אליו, ושמחה בו, מצד מה שהוא כרגע בהווה, והוא לא חסר דבר. אור השם בכל ומהיר, כרגע בהווה. הכל הוא התגלות חמדת נועם השם. חסד השם על הארץ. אם חסד השם על הארץ, הכל טוב. בסדר, אז יש לנו פה בעצם שלוש מדרגות. סבבה? אוקיי, אז בוא נקרא את זה רגע אחד בתוך... בסדר, סיימנו את פסקה ג', מעולה. אז בעצם בוא נקרא רגע אחד את פסקה ג' בפנים, ובעצם נסכם לעצמנו בתוך הקריאה בפנים של פסקה ג', כן.
אפשר לחזור על המדרגה השלישית?
כן. המדרגה השלישית היא המדרגה הכי פשוטה. המדרגה הכי פשוטה, זה כאילו... בוא נחפש איזשהו... בוא נחפש איזושהי דוגמה, כאילו... איזושהי דוגמה. בוא נחזור לדוגמה של הילד, אהבת הילד. בוא ניקח לדוגמה של אהבת הילד, בסדר? אז יש שלוש מדרגות שאני אוהב את הבן שלי, אהבת הבן. בוא ניקח שלוש מדרגות באהבת הבן. אותו דבר אפשר להגיד אהבת עצמי, לא משנה, כן? אבל בוא ניקח שלוש מדרגות אהבת הבן. עכשיו באותה מידה לדבר על שלוש מדרגות באהבה שלי לצהל. זה אותו דבר, כל הדוגמאות זה בעצם אותו דבר. בוא נתחיל מצהל, סתם אותו דוגמה. אני כרגע אוהב את צבא הגנה לישראל. למה אתה אוהב את צבא הגנה לישראל? אני אוהב את צבא הגנה לישראל, כי צבא הגנה לישראל זה זה איזשהו ביטוי תחתון, זה איזשהו קצה תחתון של הגאולה, גאולת ישראל. גאולת ישראל זה משהו עליון גדול. אתה לא יכול כאילו להקיף אותו, לתפוס אותו. אבל כשאתה חלק מהצבא, כשאתה מתגייס לצהל, אז בגיוס שלך לצהל, אתה בעצם יש לך איזשהו שייכות למשהו שהוא גדול מכדי להקיף אותו. מה הדבר הגדול מכדי להקיף אותו? גאולת ישראל, ישועת ישראל, תשועת ישראל, המחזיר שכינתו לציון. אוקיי, זה מילים כאלה גדולות שאני לא יכול. אבל מה אני כן יכול? אני יכול כאילו להיות בורג. זכיתי להיות בורג בישועת ישראל. צריך גלגל, אני גלגל. אז אני מתגייס לצהל, מה האהבה שלי לצהל? אני מזוהה עם צהל, אני אוהב את צהל. למה? כי מה זה צהל? צהל זה גלגל, צהל זה גלגל בתוך המהלך האלוקי של ישועת ישראל. זכיתי להיות חלק מישועת ישראל, אני אוהב את צהל. זה כאילו צהל מצד מה שהוא בורג בגאולה. בסדר? זה מדרגה אחת. צד אחר, אני אוהב את צהל. למה אני אוהב את צהל? אני אוהב את צהל בגלל מה שצהל הוא עסוק בו. צהל כרגע, מה זה צהל? צהל הוא עסוק בעזרת ישראל מייצר. והוא עסוק בהורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את ארץ כנען לרשת אותה. הצהל, מצד מה שהוא עסוק, מצד מה שהוא פועל. צהל כרגע הוא עסוק, הוא פועל להציל את עם ישראל. הוא פועל את כיבוש ארץ ישראל. כאילו, הכל במה שנקרא בממשלה הבאה, כן? אבל כאילו באופן פוטנציאלי, כן? אז כאילו, כולם, כאילו, כל הדיבור בהווה זה כאילו על דעת מה שכבר עתיד לקום, כן? אז כאילו, צהל עסוק בישועת ישראל, צהל עסוק בכיבוש ארץ ישראל. מצוין, אז אוקיי, אז יש פה איזשהו, הנה, משהו שצהל, לא הגאולה, משהו שהוא כאילו עליון למעלה ממני, אלא משהו שהוא מתהווה. יש פה תנועה שהיא הולכת ומתהווה. החלום ההולך ומתגשם. בסדר? אז כאילו צהל הוא החיים ההולכים ויוצאים מהכוח אל הפועל. הנה החיים. לא שיש איזשהו חיים עליונים שאני בורג בתוכם. זה המדרגה הכי עליונה. יש חיים עליונים, אני בורג בתוכם. יש מדרגה יותר נמוכה. החיים שהולכים ויוצאים מהכוח אל הפועל, החיים המתאבים, בסדר? הנה, צהל הולך ועוסק בכיבוש ישראל. זה פעולה שהיא מתאבה. ויש אני אוהב את צהל מצד מה שהוא כרגע. עצם היום, עצם המציאות של צהל היום, היא כבר גילוי של כבוד השם. הנה, צבא הגנה לישראל. לא מה שהוא הולך ועושה. לא מצד מה שהוא כאילו שייך לאיזשהו משהו שהוא מעליו לגאולה העליונה. אלא צבא הגנה לישראל. זה כבר בהווה, ברגע נתון. עכשיו, בהווה, לא המתהווה. אלא בהווה, צהל זה הופעה של שם השם בארץ. זה צבאות השם. זה עכשיו צבאות השם. זהו. מצד עצמו, לא מצד מה שהוא עושה. ולא מצד מה שהוא שייך אליו, אלא מצד היותו. הוא עצמו כבר הופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה ברור, אז אני אוהב את צהל, אוקיי? אז יש פה שלוש אהבות שהן כאילו מאיזשהו, מה שהוא כאילו בורג במערכת עליונה, מה שהוא כאילו הולך ומופיע את המערכת העליונה בתוכו, הוא הולך ומתקדם, הוא עולה ודרגות בצהל, נגיד אדם כאילו שייך לצהל, עכשיו דוגמה אחרת, לא על צהל עצמו, אלא על חייל בצהל. מצד מה שהוא כאילו חלק מצהל הגדול, זה המדרגה הכי עליונה, אני מספר צבאי בצהל, זה כאילו חלק מדבר גדול, אחרי זה הוא עצמו הולך ומתקדם בתוך צהל, הנה הוא נהיה חייל יותר טוב, הנה הוא נהיה קצין, הנה הוא נהיה מ"פ, כלומר הנה הוא עצמו הולך ונהיה צהל, הוא עצמו הולך ומתקדם בצהל, ומדרגה שלישית, לא, הוא חייל קטן, עצם זה שהוא כרגע חייל קטן, גם החייל הקטן, גם בו מתגלה כבוד השם, כבוד צהל. צהל מתגלה לא רק בזה שהוא חלק, כאילו החייל, לא רק מזה שהוא חלק מהצבא הגדול, לא רק מזה שהוא הולך ונהיה מחייל קטן לחייל גדול, לא צהל הגדול, לא מחייל קטן לחייל גדול, אלא החייל הקטן. החייל הקטן זה גם נצנוץ של צהל. וזה דבר, בסדר, והחייל הקטן הוא דבר גדול, כי הוא נצנוץ של, בסדר, כאילו, גם בו מתגלה כבוד השם. בסדר? אז אתה רואה בצורה מאוד ברורה, שלוש מדרגות בכל דבר, בסדר? באהבת הבן, באהבת עצמי, באהבת אני כחייל, או צהל עצמו כמושג, וכן הלאה וכן הלאה. כל דוגמה שלא תבחרו, תראו שחייב להיות פה שלוש מדרגות. כלומר, שלושת האהבות האלה שמפורטות פה בפסקה ג' זה לא כאילו, רגע, ומה אם... לא יודע מה, תחשבו על דבר... ומה אם בית המקדש, כן? כאילו, רגע, למה הוא לא רשם את בית המקדש? לא, יש פה שלוש מדרגות. זהו, זה שלוש המדרגות, ועכשיו, כאילו, בסדר, כאילו, מנסח אותם בתור קודים. אז הקוד של המדרגה העליונה זה התורה והמצוות, הקוד של המדרגה העולמית, המתאווה, זה היושר והצדק, והקוד של המדרגה העולמית מצד מה שהיא בהווה, זה הבריאה, שפע אור השם, בכל ומאיר. בסדר? כן.
מה היחס שלנו אז למדרגה הרביעית הראשונה בעצם? אם היחס של הראשונה יש לנו יחס כבורג ומשהו גדול, אז אין לנו יחס בכלל עם המדרגה הכי
גדולה. מה זה הכי גדולה?
המדרגה שלא לאהוב את השם.
אי אפשר שלא לאהוב את השם. לא, לא, זה הכותרת. לא, זה לא מדרגה יותר עליונה. לא, לא, לא.
שלושה בתוך.
כן, 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 כן. לא, לא הובנתי אז. אז לא הובנתי. הכותרת היא לא יותר עליונה מהתורה והמצוות. לא, זה כותרת. הכותרת היא, אי אפשר שלא להזדהות עם החיים. ההזדהות הזאת עם החיים מופיעה בחיים בשלוש מדרגות. החיים מצד מה שהם ניצוץ מהחיים העליונים המוחלטים, בסדר? החיים מצד מה שהם האפשרות ללכת ולהגביר את החיות. והחיים מצד מה שהם. זה שלוש מדרגות בתוך המושג, בתוך הכותרת העליונה, ההזדהות עם החיים. ההזדהות של האדם עם עצם החיים האלוקיים שבתוכו. בסדר? זה היה כאילו ה... בסדר? ברור כאילו הפסקה ג'? כן. אני רק מהיר בסוגריים, שנייה אחת, חוזר אליך, אני רק מהיר בסוגריים, ואני לא נכנסנו פה לפירוט, שבתוך, בשלב השני, הוא כאילו מעריך פה. הוא אומר, בשלב השני, כשהוא מדבר על, על הישר והצדק, אז הוא אומר פה, הוא מוסיף פה משפט, אולי אני אתייחס אליה המשפט הזה בקצרה, זה לא נוגע לעצם ענייננו, אבל הוא כאילו מוסיף פה, מה זה התוספת הזאת? הרי הכל כתוב פה מאוד בקצרה, בצורה מאוד מתומצתת. זה מתחיל, אפשר, בוא נקרא את הפסקה. בוא נקרא ביחד את הפסקה, ואז נתעכב על העריכות של ב', של מדרגה השנייה. הכותרת היא, אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואז, על בסיס הכותרת הזאת, ככותרת לשלושת המדרגות שבתוכה, אז אי אפשר שאותה אהבת השם לא תצמיח צמח מעשי. מה זה צמח מעשי? לאהוב, לפעול, בפועל ובמעשה, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. ואיך משיגים את אור השם? על ידי שלושת המדרגות האלה. שלושת המדרגות האלה זה היכולת לייצר השגה של השם. וההשגה של השם מתגלה בחיים בשלוש מדרגות. אז המדרגה הראשונה זה התורה והמצוות. אי אפשר שלא לראות את התורה והמצוות. למה? כי הם כל כך קשורים בטוב השם, בטוב השם. זה ההתקשרות אל הטוב האלוקי שהוא למעלה ממך, תמיד יישאר למעלה ממך. שהוא לעולם יישאר הרבה יותר גדול ממך. כאילו נגיד, זה כמו כאילו, אני אוהב את ה... אני אוהב את, ה... את עצמי, בגלל שאני חלק משבט יששכר. בסדר? אני חלק משבט יששכר, אז אני אומר, תשמע, איך אני כל כך מזוהה עם עצמי, אני שמח בי. למה? כי אני חלק מהדבר העליון הזה שנקרא שבט יששכר. לא, אני אישית אף פעם לא יהיה שבט יששכר. שבט יששכר זה משהו שיותר גדול מאדם בודד. אבל אני חלק משבט יששכר. מה זה, 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 זה זכות עצומה. כאילו, בן אדם כאילו חושב על זה, בוא, איזה זכות להיות חלק משבט יששכר. מה זה, 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 זה דבר אדיר. זה זכות עצומה. אני חלק משבט יששכר. אחר כך אומר עצמו, שמה, הרעיון, המהות של שבט יששכר, הולכת ומתגברת בתוך מציאות חיי. לאט לאט אני הולך ומופיע את האידאה הזאת. האידאה הזאת הולכת ומתגשמת בתוכי, במי שאני. היא הולכת ומתגשמת בתוכי. היא הולכת ומופיעה. זה המדרגה השנייה, היושר והצדק. ואחרי זה מדרגה שלישית, אני עצם מי שאני. כלומר, עצם, לא ההתנוצצות של שבט יששכר בי. לא שאני שייך לשבט יששכר. אלא מה ששבט יששכר מתנוצץ כרגע מופיע בתוכי. בהווה, מצד מה שעצם מי שאני כרגע, זה עצמו, גם דבר גדול. אז יש פה כאילו שלוש מדרגות, בסדר? זה כאילו חייב להיות. שימו לב שבמדרגה השנייה, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, שימו לב שלמדרגה השנייה הוא כאילו מפרט, אומר עוד איזה משפט, בוא נקרא ביחד. במדרגה השנייה, אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל. מעולה שיעצור כאן. את היושר והצדק המעולה המסבב טוב לכל. שימו לב, הוא לא עוצר. הוא מוסיף עוד משפט. שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב ביחס המעולה. הציג עוד לא ותפארתו, אנו קוראים אותו מתגלה ואוכף את השם. מה שהוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרווה נעימות הנשמת כולך יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה. כאילו כל המשפט שקראתי כרגע, זה סוג של סוגריים מאוד מאוד ארוכים. עוד פעם, בוא נתחום את הסוגריים, עוד פעם, בוא נתחום את הסוגריים. אז המשפט עצמו המרכזי הוא, אי אפשר שלא לא אוהב את היושב ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה, מסבב טוב לכל. זהו. זה מקביל לשני הדברים הנוספים. כמו שאמרת על התורה מצוות שהן קשורות בטוב השם, וכמו שאתה אומר על שפע אור השם, על כל אי אפשר שלא להתמלא אבל לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר. מצוין, אז באותה מידה תגיד, אי אפשר שלא לאהוב את היושב ואת הצדק, בגלל שזה הסדר הטוב והמעולה, מסבב טוב לכל. אבל הרב פה מוסיף עוד משפט, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם, מה שהוא נעלה מכל זה ומיוחד מכל זה, מה הוא רוצה פה? אני כאילו אגיד במשפט אחד, זה טיפה מורכב, לא חייבים פה לתפוס את זה ולהבין את זה, אני לא עסוק כרגע בלהרחיב את זה וגם לא להראות את זה בתוך המילים, אני רק אומר כאילו בכותרת, כאילו, מה בעצם, כאילו, מה ההסתבכות פה, מה התנועה פה? יש פה איזו הסתבכות, כי המושג של היושר והצדק, משהו תמיד למעלה ממני, טוב, הוא תמיד למעלה ממני. משהו כרגע מציאות החיים שלי, טוב, זה מציאות החיים שלי. אבל מה שאני תופס בתור תנועה שהולכת ומתהווה, אז התפיסה עצמה היא הולכת ומתהווה, מה היא תפיסה הולכת ומתהווה? זה כאילו ההסתבכות פה במשפט. כי יש פה איזשהו קאץ' כזה, שכאילו, הרב כותב במקום אחר, שככל שבן אדם הוא מתקדם במעלה, אז בעצם כל מושג ההתקדמות אצלו, הוא תופס אותו בצורה שונה. לכן כשאנחנו מדברים על היושר והצדק, חייבים פה להוסיף פה עוד איזה משפט שהוא טיפה כאילו מסובך כזה. מה המשפט המסובך אומר? שכל התפיסה שלנו את השגת השם, היא עצמה הולכת ומושגת לנו. כאילו התנועה היא לא רק תנועת התקדמות, אלא ההתקדמות היא גם התקדמות בהבנת המושג, התקדמות. זה כאילו ה... אתם מבינים? כאילו, זה כאילו המשפט כאילו המורכב שכאילו חייב להופיע פה בשלב ב', כי שלב ב' מדבר בעצם על תנועת ההתקדמות. אז הוא חייב להגיד שגם כל המושג ההתקדמות, כמו שאתה תופס אותו בהתחלה, הוא לא כמו שאתה תופס אותו בשלב הבא, ואז בשלב הבא. בסדר? אז כאילו, אני לא נכנס פה כאילו להרחבת המשפט הזה ולרעיון שבו, ולהופעת המשפט הזה בתוך המילים שמופיעות כאן, אבל תקראו את זה בצורה חוזרת, אולי נקרא את זה ביחד לרגע אחד, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות, וברעיון הלב ביחס המעולה. יש לאדם יחס מעולה, אבל היחס של האדם הוא עצמו משתנה, שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו מתגלה בו חפץ השם. כאילו, היחס המעולה הוא רצון השם, אבל המושג רצון השם הוא עצמו מתפתח אצלנו. מה שהוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרווה נעימות ונשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסק. כלומר, באמת המושג חפץ השם הוא עצמו יותר גדול ממה שאנחנו תופסים את המושג חפץ השם. טוב, לא נכנס כרגע לכל ההרחבה, אמרתי מראש, זה מין כזה משפט כזה מורכב ומסובך, אבל זה ודאי סוגריים בתוך הפסקה, אז זה לא נוגע ללב העניין, ומבחינתנו לב העניין זה הכותרת, ושלושת המדרגות שבתוכה, בסדר? זה לא מדרגה רביעית, בסדר? מי ששאל, כאילו זה לא מדרגה רביעית, אלא זה שלוש מדרגות בתוך הכותרת. בסדר? עד כאן, בסדר? פסקה ג' מעולה. אז אנחנו בעצם, כן. נכון, אתה רצית להגיד משהו, סליחה.
רציתי לשאול שלושת דברים. הדרך שלי להגיע ל...
לא, זה לא הדרך להגיע, זה הצורה שבה זה מופיע. ככה זה מופיע, זה כאילו, אם אני אוהב את החיים, זה מתפרק לשלוש אהבות. כאילו, אתה תפגוש את זה בשלושה מימדים. זה בהכרח כאילו יתגלה בשלושת ה... אם אתה אוהב, נגיד, כמו שאמרתי קודם, אתה אוהב את עצמך, האהבה הזאת היא תופיע בשלוש בחינות. בסדר? זה כאילו, זה דבר אחד שיש לו שלוש פרצופים.
זה מדד.
זה דבר, זה הוויה, זאת מציאות. זה דבר אחד שיש לו שלוש פרצופים.
זה הפרצופים של האהבה?
כן.
כל אהבה?
כן. כן, זה הפרצופים של האהבה, כל אהבה, כן.
אהבת השם. אהבת החיים עצמה.
כן, אהבת החיים עצמה. אהבת החיים עצמה. אבל קודם נתנו דוגמה, נגיד, על הצבא, או על הבן, או על עצמי.
אבל אם אני אוהב את הבן, אני לא אוהב תורה ומצוות.
לא, אז עוד פעם. תורה ומצוות פה זה קוד. תורה ומצוות זה קוד. קוד של איזשהו אפשרות של בן אדם להיות שייך למשהו שהוא לעולם לא יכול להיות שייך אליו באופן מוחלט. יכולת של שייכות למשהו שתמיד יהיה לך נגיעה בו ולא השגה שלו. אתה לעולם לא תשיג אותו, לא תסגור עליו, אבל אתה יכול ליצור שייכות אליו. זה תורה ומצוות, זה קוד.
אבל כשמדובר בצהל...
כן. לעולם צהל,
הביטוי יהיה אחרת.
לעולם צהל לא יהיה גאולת ישראל. אבל צהל יכול להיות התנוצצות מתוך גאולת ישראל. אני אף פעם לא יהיה שבט ישכר, אבל אני יכול לזהות את עצמי בתור ניצוץ של שבט ישכר. לא ניצוץ של שבט ישכר, במובן השלישי, אלא שהערך שלי זה השייכות שלי לדבר גדול שנקרא שבט יששכר. זה דבר אדיר. זה אידאה עליונה. ואני שייך אידאת החסד, נגיד החסד. אז יש את השייכות שלי לאידאת החסד, ויש את הופעת החסד בתוכי, ויש את המציאות החסד שכרגע אני עושה.
זה כשאנחנו מדברים על שבט
יששכר. לא, כרגע נתנו דוגמה בחסד. כלומר, זה לא מוגבל. זה לא מוגבל. אני יכול לראות את זה בכל יסוד של אהבה, אני יכול לראות את שלושת המימדים האלה. תורה ומצוות זה קוד. זה קוד לאיזושהי אפשרות של האדם להיות שייך למשהו שהוא למעלה מהאדם. זה קוד, כן.
בדרך כלל שהתייחסנו לתורה ומצוות, ודיברנו אותם בתורה המאפיין, כאילו בהתנוצצות, ביחסים של התנוצצויות קודש, האופן הכי ניכר של פנימיות החיים. כשדיברנו על
בסדר, תורה ומצוות, ברור שיש פה המון בחינות. כרגע בהקשר פה, זה לא אמירה עכשיו, זה לא שמפה עכשיו אני מגדיר את המושג תורה ומצוות, ממש לא. לא באתי להגדיר את המושג תורה ומצוות. זה כרגע אני רק עושה שימוש בקוד שנקרא תורה ומצוות, בנידון דידן. אם עכשיו מפה יבוא מישהו ויגיד, שמע, אז יש לי הגדרה למושג תורה ומצוות, זו הגדרה מאוד חלקית, כי המושג תורה ומצוות במקומות אחרים הוא יתבהר אחרת ואחרת ואחרת.
לא יותר אומרים, יש פה
איזו הדרגה כזאת של ניכרות של אהבת השם, של עומק החיים, של
תורה ומצוות,
אבל
אחרי זה יושר וצדק, שזה משהו יותר
כללי, שזה, ואז יש בסוף, כאילו, את המדרגות. כן,
שלושת המדרגות, זה מדרגות מלמעלה למטה. הרגע של צהל,
נגיד שהרב אמר איזה על צהל, זה לא יהיה בעצם השייכות של צהל הגאולה. כן. לא, זה השני. זה השני. שצהל הולך ומוציא מהכוח הלך אל הפועל, הנה, הוא מגשים את שייכותו לגאולה. אבל זה המדרגה השנייה, אבל יש מדרגה יותר עליונה, שתמיד יש איזשהו שייכות לגאולה שהיא כאילו למעלה ממנו, שלעולם הוא לא יכול להגשים אותה במילואה.
גם תורה ומצוות זה שייכות כאילו לגאולה, ודווקא שייכות לגאולה שהיא יותר מזוקקת, לא? כאילו, יותר אומרת השם, תורה ומצוות.
לא יודע כרגע... כנס לזה, בעצם אני בעצם מזהה את השעה עכשיו, רק אז קצת נהיה מאוחר, רגע, חשבתי שאנחנו נספיק את פסקה ד', אז אני רק אגיד מילה על פסקה ד' ובעצם לא נספיק לסיים אותה. רגע, נכון? אנחנו בעצם, כן, אנחנו כאילו בסוף. קצת ברח לי, אז כאילו ברח לי הזמן קצת, אז כאילו, בוא רגע נגיד משהו מילה על פסקה ד', כמו שאמרנו כבר בתחילת שבוע שעבר, פסקה ד' היא בעצם סוגרת את החטיבה של א' ד' של מה שאנחנו קוראים אהבת השם, שפסקאות א' עד י' א' הם בעצם תחת הכותרת אהבת הבריות, שכמו שאמרנו, זה אהבת השם בצורה יותר כאילו קיצונית, בצורה יותר שמקבלת כבר אותה אהבה כשהיא כבר מקבלת איזשהו גוף, אז זה נקרא אהבת הבריות, בסדר? ופסקה י' ב', כמו שאמרנו, היא חוזרת לאהבת השם. אז כרגע אנחנו בחטיבה של א' עד ד', אז בעצם פסקה ד' שהגענו אליה, היא בעצם סוגרת את החטיבה של אהבת השם, והיא מחדשת חידוש מאוד גדול, בואו נגיד רק נקרא במשפט. הרב כותב, שלב את אש הקודש של אהבת השם, הלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת. יש פה אמירה לא לגבי מה שדיברנו בג' וקצת בב', על אי אפשר שלא לאהוב את השם, כאילו באיזשהו מובן של, כאילו, אלא יש פה כבר אמירה, לא אמירה על אמירה מצד כאילו העובדה המציאותית, אי אפשר שלא לאהוב את השם, אלא יש פה כבר אמירה שמדברת על כאילו על איזשהו תחושה חיה. כאילו, שלב את אש הקודש של אהבת השם, הלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת. כלומר, יש פה כבר איזושהי תחושת חיים של אהבת השם, שהרב כאילו בעצם אומר לנו שהיא תכונת הנשמה, והוא מזמן אותנו שתהיה בצורה יותר מודעת. כלומר, בנשמה שלנו, שלב את אש הקודש של אהבת השם, בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת. מאירה את הרוח, מחמת את הרוח, מאירה את החיים, והיא נוגע, אין לה עם סוף, אין מידה מתארדת מהמם ומתקם. זה עובדה. ביחס לנשמה. אבל עד כמה האדם חי בתודעה הזאת, בתחושה הזאת, עד כמה הוא נותן לנשמה להיות גם כאילו בנפש, בתודעת החיים שלו. אז אומר הרב, זה כבר דבר בחירי, ופה בעצם כאילו כל שאלת העונג או האומללות של החיים. תראו את המילים של הרב. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו כשהוא משתקה במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים וכו', והוא שוכח את חיי החיים, את עדן החיים, הוא משכיח מלבבו. בשביל כך גם אין לו חלק בו. והרי הוא הולך שכוח מתקרת יד החומיות הגסה, מתגברת עליו בין אור ואין זוהר. בעצם הרב אומר פה כאילו המושג הזה של אהבת השם, דיברנו עד עכשיו עליו, פסקאות א' ב' ג', בתור כאילו איזשהו מושג. אבל את המושג הזה, את העובדה המציאותית הזאת, אפשר כאילו לחיות אותה זה כאילו יכול להיות כאילו נוכח בחיים, זה יכול להיות כאילו, אדם יכול להיות מלא מזה, החיים שלו יכול להיות מלאים מהדבר הזה, מההכרה הזאת, מהתחושה הזאת, מההרגשה הזאת, ואז החיים שלו יהיו מרוממים, צריך להבין מה זאת התחושה הזאת ולמה זה מרומם את החיים, ואדם יכול כאילו לשכוח את זה, כאילו להעלים עין או להסיט את המבט, ולא להיות, לא לזהות את זה, ואז כאילו זה נשאר איזשהו משהו מאוד מאוד פנימי, נשמתי, עלום בתוכו, ואילו תודעת החיים שלו היא מנותקת מזה. במה הוא עסוק? הוא עסוק, הוא משתקע במחשקי החיים, והוא מטריד את עצמו בחשבונות רבים. בחשבוינס, יש לו מלא חשבוינס, וכאילו מלא תרדות ודאגות ומשימות החיים. ושלב את אש הקודש של אהבת השם, שמצד האמת, מצד הנשמה, היא תמיד בוערת. מצד הנשמה היא תמיד בוערת. אבל אם האדם נותן לה, לתכונת הנשמה הזאת, כאילו הנכחה, הוא נותן לה הנכחה, הוא נותן לה במה, עד כמה האדם נותן לתחושת הנשמה במה בחיים התודעתיים שלו. ככל שאדם יותר נותן לתכונת האהבה הפנימית הזאת שנמצאת בתוכנו, אהבת השם, אהבת עצם החיים המפעמים בתוכנו, ככל שאדם יותר נותן לזה במה, נוכחות, מודעות בחיים התודעתיים שלו, ככה החיים שלו הם מתרוממים, מתענגים, מלאי עונג. הרב כותב, מהירה את החיים ועינוגיה, אין להם סוף, זה כאילו תענוג עליון. נדבר על זה שבוע הבא ונקביל את זה אולי, תזכירו לי, למה שהרב כותב על התפילה המתמדת של הנשמה, שהתפילה המתמדת של הנשמה, הרב כותב, בתחילת במבוא לעולת ראייה, תפילה המתמדת של הנשמה, ובהמשך, מיד קצת כמה פסקות אחרי זה, הרב כותב על אותה תפילה מתמדת, באותו פרק של התפילה המתמדת של הנשמה, הרב כותב שהתפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, וגם התענוג היותר כאשר שבתענוגים. כלומר, התפילה המתמדת של הנשמה, כשאתה מנחיח אותה, זה העונג הכי גדול. זה בדיוק מה שהרב כותב כאן. ועינוגיה אין להם סוף. כלומר, מצד הנשמה יש תכונה של אהבת השם. בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, ומי שכאילו מצליח כאילו לחיות את זה, הוא האדם שחי בעונג העליון. ומי שלא, הוא כאילו האדם המסכן, פה זה נקרא אכזרי על עצמו, במקום אחר הוא נקרא אומלל וכו'. טוב, אז זה אנחנו, אני קולט את השעה, אז אנחנו עומדים כאן, סיימנו בעצם את פסקה ג', אנחנו צריכים כאילו שבוע הבא לדבר קצת ד', ובעצם בעיקר להיכנס לתוך החטיבה של אהבת הבריאות. בסוגריים, כאילו השאיפה היא לא ככה, פסקה פסקה, אלא יותר כאילו סוגיה סוגיה, נושא נושא, כאילו טיפה יותר מהר, שלא נתעכב כל כך הרבה פסקה פסקה, נגמור עוד שנתיים, בסדר? אז כאילו המטרה היא כאילו טיפה יותר להזדרז כאילו בתוך הפסקאות של מכאן והלאה, בסדר? בעזרת השם. תודה.
אפשר שאלה. לאהבה של השם, אהבה שבפועל. נכון, לאהבה שבפועל. אהבה שבפועל, שבחוץ כאילו?
לא, בפועל הכוונה היא לא מצד מה שהיא מצמיחה, אלא מצד כאילו מה שהיא, מה שהפגישה, הפגישה... הרי אמרנו שיש כאילו פה... פסקה ב', כן? פסקה ב'. אמרנו שזה כמו שבת ויום חול. יום חול זה אני שמח בחיים מצד מה שאני יכול כאילו ליצור. יוצרים.